ביישומון החדש לטלפון. אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM.
רדיו קסם 106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
מדברים מוזיקה עם אסף פרט, והפעם מסע בעקבות תור הזהב של הרוק הישראלי.
כשאתה קם בבוקר את אותם הדברים אבל לאט, מה אתה רואה כשאתה קם בבוקר? ברובם אני לא מוצא אותה אחת, לא מוצא אותה אחת.
צהריים טובים, מאזינים יקרים, מה שלומכם?
מה אתה שומע כשהרוח מיילמת?
אתם על רדיו קסם 106 FM, מדברים מוזיקה, זו התוכנית. כאן אסף פרט ליד המיקרופון, עורך ומגיש.
שנמאס לי כבר לשמוע על הסתם, לשמוע על הסתם.
ביצוע טכני דלית גלאון. והיום יש לנו תוכנית מיוחדת שתוקדש למי שנחשב לאחד מאמני האלטרנטיב המקומיים, הוותיקים והבולטים ביותר. בעל קריירה ארוכה של יותר מ-30 שנה ברוק הישראלי, יוצר, כותב, זמר בפני עצמו, גיטריסט נפלא שמנגן עם כמה מהאומנים הישראלים מהשורה הראשונה, גבירותיי ורבותיי, רם אוריון. אתם יודעים, התוכנית שלנו מדברים מוזיקה עוסקת באופן כללי בתחנות החשובות של הרוק הישראלי, האומנים הבולטים, השירים הגדולים, ההרכבים שהביאו לנו להיטים. אבל לצד זה ולאורך כל השנים מתרחשת סצנת רוק אלטרנטיבי שכוללת עשרות הרכבים, אומנים, זמרים, זמרות, יוצרים, לייבלים, הופעות במועדונים קטנים וגם קהל נאמן ואוהב. חלק מהאומנים המוכרים של היום התחילו בקטע האלטרנטיבי, בהמשך הגיעו לתודעת הציבור הרחב, כמו למשל ערן צור, המחשפות ואחרים. חשוב לתת גם לחלק הזה של הרוק הישראלי, הקצת פחות מואר אולי, מקום בתוכנית ובכלל. כן, והיום אנחנו מצאנו את רם אוריון, יליד 67 מתל אביב, שהתחיל את הקריירה שלו עוד באמצע שנות ה-80, עם החיבור שלו לחברי הרכב נושא המקבט. מי מכם זוכר את טקסט פוליטי, אחד הלהיטים הראשונים של ההרכב הזה, שהוציא קלטת אחת ב-88, ואחר כך תקליט אחד ב-91, בהפקה של שלומי ברכה. אל תפספסו את רם אוריון, רם אוריון לא חברה, רם אוריון לא משחקת בסיום. בואו נשמע.
Bye.
טקס פוליטי, נושא המקבט, רם אוריון על הגיטרה, וכמעט במקביל לגישושים הראשונים של הלהקה הזאת, רם אוריון מקים ביחד עם אוהד פישוף, הסולן והיוצר המרכזי של נושא המקבט, ואסף גברון, סופר, עורך ומתרגם, את להקת הפה והטלפיים, סוג של פרויקט צד של נושא המקבט, שהפך להרכב קלט ושילב בין כתיבת שירים רצינית ומורכבת, לבין רוח הקלטה שטותית ושימוש בכלי נגינה זולים והומור ילדותי. הנה דוגמה לאחד השירים הראשונים של הלהקה הזאת, הפה והטלפיים, כלי נגינה זולים אמרנו. בואו נקשיב לשיר הזה שנקרא שיר סיום. אנחנו אמנם בתחילת התוכנית, אבל השיר הזה נקרא שיר סיום, הפה והטלפיים. שיר סיום, קלטתם? כן, זה הסגנון, וב-92 נושאי המקבט למעשה מתפרקים עקב חילוקי דעות, ובעצם מתפצלים לשניים, לשני הרכבים נפרדים. אוריון באופן די נדיר מנגן בשני הרכבים המפוצלים, גם בחלק של תמיר אלברט שיוצא לסיבוב הופעות עם צביקה פיק, וגם מקליט גרסאות כיסוי ללהיטים שלו, לגור איתו ושיר הפרחה, וגם בהרכב השני עם אוהד פישוף וישי אדר, שקרא לעצמו אבא בתורוסוס, על שם אחד מלהיטי הלהקה. בשנת 94 יוצא אלבומו של ערן צור, עיוור בלב ים, שרם אוריון השתתף בהקלטתו כחלק מהרכב של להקת קרמלה גרוס וגנר, שליוותה אז את צור. אוריון מנגן ברוב ההופעות הרוק של ערן צור עד היום. באותה שנה הוא נוסע ללונדון, ומקים שם את להקת ביטרי זוזה, עם הנגנים האנגלים סטיב מריות ומאט גן, ומופיע איתה במועדונים קטנים ברחבי אנגליה. הלהקה הזאת לא פועלת מספר שנים, עד שאוריון מקים אותו מחדש בשנת 98 עם מריות על התופים וליאון רוזנברג, ליאון מפאולו וליאון, על גיטרה בס. מאוחר יותר רוזנברג עוזב את הרכב, ובמקומו מצטרף ספי אפרטי, דהיום מוניקה סקס. אז בואו נשמע את אחד השירים של ביטרי זוזה, שנקרא סודו של היקום.
לא נפתח עוד
סודו של היקום, ביטרי זוזה. איזה יופי של שיר. אגב, בשנת 99 האלבום הראשון של הלהקה, בתיאבון, כך הוא נקרא, יוצא לאור, ובאלבום הזה רם אוריון היה לראשונה הסולן והיוצר העיקרי. ב-2001 אלבום נוסף של הפה והטלפיים, זוכרים? הלהקה המוקדמת יותר, אלבום בשם ירושלים, אלבום שלישי של הלהקה הזאת, שמקפידה להוציא אלבום חדש כל 6 שנים עד היום. אחד השירים באלבום הזה הוא גרסת כיסוי ארוכה במיוחד, 12 דקות לשיר מוכרחים להמשיך לנגן, שכתב עודד פלמן והלחין יאיר רוזנבלום, וגם המילים שונו בגרסה הזאת, מוכרחים להפסיק לנגן, כי את המנגינה הזאת אי אפשר להמשיך. האלבום הזה הוקלט באולפני עננה, ויצא בחברת התקליטים של קובי עוז, לבנטיני. אנחנו לא נשמע את השיר הארוך הזה, מטעמי זמן, לעומת זאת נשמע שיר יפה אחר, ושימו לב למילים היפות שכתבו 3 חברי הלהקה, אסף גברון, אוהד פישוף ורם אוריון. זה מחיה מתים, זה מערים קשיים, זה הדבר הבא, זה מגרש עדים, זה מצחיק מאוד, זה נטול אופרת, זה פחות מכלום, זה לא מה שכולם אומרים. זה משתין בקשת, זה דורש מכות, זה פורק כל עול, מוכיח את הכלל, מוכיח את ההפך, זה מכרה זהב, זה מסביר פנים, זה לא מודע לתקדימים, זה רוצה לשבת, זה נמס בפה, זה על הגב מנסה להתהפך, זה מצב ביניים, זה קשור לכוח, זה קשור לזמן, זה לא קורה לאחרים, זה מקולקל, זה שווה לתחת, זה מתחיל לנשור, זה לא מבדיל בין טוב לרע, זה מחולל שמות, זה הולך הביתה, זה נשאר לישון, זה המפלט האחרון, המפלט האחרון. לשיר הזה קוראים, כמו שאולי ניסיתם, הצלחתם לנחש, זה. פשוט זה, זה השם. והמילים קצת נראות לי כאילו באמת מנסות להסביר או להכיח או להדגים את הדרך שבה הולכים החבר'ה האלה. פה והטלפיים, זה.
זה קורה מהר, זה יורד במים, זה עולה פרוטות, זה מפשט את הסיפור, זה מתחיל למטה, זה נמשך לאור, זה צמוד לקרקע, זה לא מספיק רחוק, זה מספיק עמוק, זה מספיק אלסטי, זה תובע כל טיפה של תשומת לב, זה מחליף צבעים, זה נשבר בלחץ, זה נותן מקום, זה לא נכנע לתכתיבים, זה מחיה מתים, זה מערים קשיים, זה הדבר הבא, זה מגרש עדים, זה מצחיק מאוד, זה נטול אופרת, זה פחות מכלום, זה לא מה ש... זה משתין בקשת, זה דורש מכות, זה פורק כל עול, מוכיח את הכלל, מוכיח את ההפך, זה מכרה זהב, זה מסביר פנים, זה לא מודע לתקדימים, זה רוצה לשבת, זה נמס בפה, זה על הגב מנסה להתהפך, זה מצב ביניים, זה קשור לכוח, זה קשור לזמן, זה לא קורה לאחרים, של מסע, זה עניין של אור,
שווה לתחת. זה מתחיל לנשור, זה לא מבדיל בין טוב לרע. זה מחולל שמות, זה הולך הביתה. זה נשאר לישון, זה המפלט האחרון, המפלט האחרון.
קו הטלפון, כבר ממתין לנו גיבור התוכנית שלנו להיום, רם אוריון. היי רם.
שלום שלום.
מה שלומך?
לא.
מעולה, שמח לשתף אותך כאן במדברי מוזיקה. ובוא רגע נחזור אחורה לפני שככה הכל התחיל, בתור נער שגדל פחות או יותר בתחילת ה-80s, איזה אומנים או להקות אתה זוכר שהשפיעו עליך במיוחד?
הייתי כאילו זה התחלק לחול ולארץ. אני בהתחלה הייתי מאוד מושפע מאוסף התקליטים של אחי הגדול עדן, ושכלל הרבה פרוג, מה שנקרא אז רוק מתקדם, כאילו קינג קרימזון, ג'נסיס, פינק פלויד, אבל די מהר התחלתי כאילו לנדוד לכיוון המוזיקה האלטרנטיבית והאינדי, הדברים היותר חדשים שקרו אז, PIL, Talking Heads, Bauhaus, דברים כאלה, הרבה מוזיקה בריטית. בישראל אני חושב שההופעה האמיתית הראשונה שראיתי הייתה טיסלאם. ובהמשך, כאילו, כשקצת גדלתי יותר, גילאי 15-16, כבר התחלתי ללכת למועדונים ולראות הרבה מאוד הופעות.
פינגווין?
יותר קולנוע דן, הכי אהבתי לראות הופעות בקולנוע דן. אני חושב שזה היה גם הווניו הופעות הכי יהודי, שהיו שם הכי הרבה הופעות. זה היה בעיקר מועדון הופעות, הפינגווין והליקוויד היו מועדונים. אז שם ראיתי הרבה הופעות, גם שוקי וייס, הוא היה הבעלים של קולנוע דן, היו איזה שני, בין 83 ל-85, וכל הזמן, כמעט כל שבוע, הגיעו הופעות מאוד עדכניות ומאוד טובות מחול, וגם הופעות ישראליות, היחידה טיפול נמרץ, סוזמן, קורין הלל, ז'אן קונפליקט, מינימה קומפקט, האמת שלא ראיתי בקולנוע דן, ראיתי פעמיים במוזיאון תל אביב ופעם אחת בפינגווין.
ואתה זוכר מתי החלטת שאתה רוצה להיות מוזיקאי?
אני חושב בערך, כאילו, התחלתי לפנטז על זה, אני חושב בסביבות גיל 11-12, ולקראת גיל 13, שוב, הייתה גיטרה קלאסית של אחי הגדול בבית, אז התחלתי לנגן עליה.
החיבור עם נושא המקבט, איך בעצם התחברת לחבר האלה? כי הם כולם ירושלמים, יוצאי בית ספר לאומנות שם, ואתה תל אביבי, נכון? אז איך בעצם היה חיבור?
באותו זמן כבר הייתי, המשפחה שלי כבר גרה ברמת שרון, אבל החיבור נעשה דרך אסף גברון, שהוא היה חבר טוב של אוהד פישוף. אסף ואני היינו באותה פלוגה בחטיבה דרומית בשריון, אז הכרתי את אסף, והוא הכיר לי את אוהד ואת נושא המקבט, וכאילו, ובהתאם הם גם שמעו דברים שרוגל ואני הקלטנו,
רוגל אלטר.
וגם בדיוק אז אסף החליט שהוא, כאילו, היה לו את הרעיון הזה של הפה בטלפיים, והוא צרף, הוא פשוט, אוהד ואני היינו, הוא צרף אותנו לדבר הזה.
כן. זאת אומרת, הבחירה שלך ממש מגיל צעיר, אני רואה גם לפי הטעם המוזיקלי, באלטרנטיבי, קצת בשוליים, לעבוד בהמשך גם עם אומנים פחות מוכרים לקהל הרחב, אולי גם בתנאי תקציב נמוכים יותר. אז איך אתה מסביר את המסלול הזה שבחרת? מה מניע אותך בו?
זה לא כזאת בחירה, זה פשוט העדפות של טעם, הדברים שהדליקו אותי, הדברים שנהניתי מהם, שהם היו אטרקטיביים עבורי. פחות נמשכתי לעולם הפופ, יותר לא יודע, אלה הדברים שאהבתי ושאני עדיין אוהב.
ומבחינתך זה בסדר שגם קהל מצומצם יותר יאהב אותך ולא, אתה יודע, לתודעה הרחבה? לא נכנסת לתודעה הרחבה, בוא נגיד, של המיינסטרים וכולי?
לא, לא, יש, אתה יודע, אני בכל זאת הלחנתי שירים שממש הצליחו. בין אם זה טיסה אותי לאישה של איגי וקסמן, או כאילו הבא בתור סוס,
כן.
זה לא העניין מהבחינה של כאילו ש... אתה לא שואף שישמעו אותך מעט, אתה שואף שישמעו אותך הרבה, אבל נכון. אתה עושה מה שאתה עושה, ואתה משתדל כמה שאתה משתדל, ואתה משתדל להשתפר ולהיות יותר טוב.
אבל אתה נגיד עם השם שבנית במהלך השנים ויש לך שם שמצוין, אתה בטח יכול נגיד לעבוד בהפקות יותר גדולות עם אמנים שהם נניח יותר מיינסטרים, זה משהו שמעניין אותך או שאתה בעצם ממשיך לצעוד במסלול שלך?
אני מן הסתם צועד במסלול שלי. אני כגיטריסט, אני חווה את ההפקות הגדולות יותר.
למשל, שרים החלונות הגבוהים, הרכב של אסף אמדורסקי, שלומי שבן.
אני כבר קרוב, אני חושב ששמונה או תשע שנים, אני מנגן בכל מיני דברים של... שקשורים בתוך העולם של אסף אמדורסקי.
כן. או ערן צור.
או ערן צור, או לפני חודשיים הופעתי במחווה למזל גדי ששלומי שבן הפיק, אז במשכן האופרה, זה כהפקה עצומה.
אז איך זה בשבילך המעברים האלה, כאילו, בין העולם האלטרנטיבי למיינסטרים?
זה מאתגר, וזה מעניין, וזה כיף, ואני מאוד גאה בזה שכשאני מוזמן לנגן בהפקות כאלה, שהדרישות הביצועיות הן מאוד גבוהות. אז זה אחלה, אני מאוד שמח על זה.
אבל זה לא משהו שגורם לך כאילו לרצות יותר להיות על הבמות הגדולות, להופיע בפני קהל גדול?
כל אחד שמופיע על במות באמת זה כאילו יוצאי דופן, רוצים להגיע לבמות כמה שיותר גדולות.
כן.
ורוצים והיו רוצים שאת המוזיקה שהם עושים ישמעו... כן. יותר אנשים, אף אחד לא רוצה שיתמו את המוזיקה שלו פחות אנשים ממה ששומעים.
נכון.
אין דבר כזה. אז השאלה הזאת היא כאילו, אני מכיר את השאלה הזאת טוב, אבל אף פעם לא הבנתי אותה. מה זה אתה לא רוצה?
אני שואל, כי אתה בוחר לעבוד עם מרכבים ועם אומנים שהם כאילו פחות מוכרים ופחות מושמעים, ואתה בכל זאת כאילו בהרבה מאוד מוטיבציה ואהבה.
אז השאיפה שלי שהם יהיו יותר מוכרים. גם כשהצטרפתי לנושא הנקבעת, אז כאילו זאת הייתה להקה שכאילו שהרזומה שלה הייתה קסטה שמכרה 800 חתיכות.
נכון. אין איכשהו כאילו...
אבל שנתיים אחר כך היינו על השערים של מעריב לנוער וראש אחד, אז אתה לא יכול לדעת.
השאלה אם זה משהו שנעים לך להיות באור הזרקורים, או שדווקא אתה אוהב להיות בשוליים?
אני אוהב לעשות מוזיקה.
תשובה מצוינת.
אוקיי. אם... וככל ש... וגם אם אני עושה מוזיקה, דברים, או שאני נמשך לאזורים שהם באמת... אתה צודק בהבחנה שלך, זה באמת אזורים שהם כאילו שהם פחות מרכזיים מבחינת הקהל הרחב.
כן.
אבל עדיין זה כאילו זה, לא יודע, אני די יכול להיות כאילו גאה לאן שזה כן לוקח אותי.
לגמרי.
ובמה שעשיתי, זה אבל כמובן שאני מקווה גם בשביל הדברים שאני אעשה בעתיד, וגם בשביל הדיסקוגרפיה שמאחוריי, שהמעגל יתרחב.
כן. לפני התוכנית דיברתי קצת עם אנשים מהסביבה שמכירים אותך. אחד מהם עיתונאי, יוצר דוקומנטרי בשם בועז גולדברג, מכיר אותו?
בטח.
אמר לי, רם הוא אחד מאנשי המוזיקה הכי תיאורים שיש בעיניי. מרגישים את זה אצלו בכל רמה, כשהוא כותב על מוזיקה, שהוא מתקלט, שהוא מדבר על מוזיקה, שהוא מנגן ושר כמובן. הוא מסוג, מסוג האנשים שהתחתנו עם המיוזיק לאווינג. חי את האהבה למוזיקה. מה אתה חושב על זה? זה מתאים לך?
זה מאוד מחמיב, ואני, כן, האמת, לטוב ולרע זה איזשהו כיוון, איזשהו מסלול שלקחתי בגיל מאוד מוקדם. לא, זה קשה לקרוא לזה בחירה, כי זה פשוט המקום שנמשכתי לה, ושתמיד הייתי כזה מאוד עם תשוקה מאוד גדולה, או גם אובססיה. אז זה משהו שכאילו, זה העולם שאני מכיר מגיל, כמו שאמרתי, 12.
חי את המוזיקה. קראתי באיזה רעיון שעשית בעבר, למרות שבשנות ה-90 היה יותר מקום ללהקות אלטרנטיב.
זה לא נכון.
זהו, אתה אמרת, עכשיו פי 200 יותר מעניין מה-90s, אין בזה שום אפל בשבילי. אני גם בזמן אמת לא חשבתי שה-90s היו כאלה מציאה.
זה אני אמרתי, כן?
כן, כן.
כן, אני יכול להגיד את זה שוב.
כן, בכמה מילים להסביר את זה, כן?
בזמן זה היה כמעט בלתי אפשרי לעשות מוזיקה עצמאית במימון עצמי, ובטח שאי אפשר היה להפיץ אותה. העשייה של המוזיקה שכאילו שהציבור החב נחשף אליה הייתה תלויה לחלוטין בחברות תקליטים ובמעט מאוד אמצעי תקשורת יחסית למה שאנחנו רגילים היום, שלא לדבר על אמצעי הפקה שאז לא היו קיימים אמצעי הפקה ביתית שהיו מאפשרים להפיק מוזיקה שאפשר להוציא החוצה ושהיא תתחרה באותו מגרש.
כן.
עכשיו כל אחד יכול. וכל המנגנון הזה של חברות תקליטים ותעשיית המוזיקה של אז, היה מסואב ומושחת ומרושע. אפשר לראות את זה ממש היום, כאילו, היום אני כאילו... עם הסיפור של התקליט של ג'ינג'יות שיצא בלי שהם ידעו, הוויניל. בגלל החוזים האלה שהיו מחתימים עליהם.
כן.
אין שום דבר שאני מתגעגע בו שקשור לעשיית מוזיקה.
למרות שהיה שם, הייתה אז פריחה ככה של הרוק עם קהל שמגיע להופעות והרבה הייפ סביב העניין.
זה רגע תרבותי כללי שהיה טוב לתקופה מסוימת לכמה להקות שכאילו שניגנו על גיטרות.
כן, שהייתה אחד מהם.
כן.
כן.
אבל אגב, כנושא המקבט, אף אחד מאיתנו, עם כל ההופעות והפרסומים והשמעות, לא ראינו שקל.
כן.
אחד, אף פעם. Mm-hmm. עדיין לא.
נושא אחר, כאילו, כן.
אז אני מעדיף לי להיות כאילו, למכור, לא יודע אם למכור, אבל כאילו להוציא מוזיקה עכשיו, ולהצליח להתפרנס ולקבל גם משהו חזרה באיזושהי פרופורציה לכמה ששומעים אותי או כמה שבאים להופעות.
כן.
מלמכור יותר מ-20,000 תקליטים וכאילו ולהופיע מול אולמות גדולים ולעבוד את זה בלוט וקופת חולים.
כן. ענבל פרלמוטר, זיכרונה לברכה, יצא לך לעבוד איתה שנה לפני שהיא נהרגה, ב-96. מה אתה זוכר מהעבודה המשותפת איתה?
אנחנו היינו פשוט חברים. היינו חברים כאילו שנים קודם, והיא ביקרה אותי ואת הבת זוג שלי, גם שנינו היינו חברים טובים של ענבל, כשהיינו בלונדון, והיא באה עם כמה שירים שהיא עבדה עליהם, והיא שאלה אם אני רוצה לעזור לה עם השירים האלה, שהם כן. היו לא לגמרי זמורים, אז הקלטנו אותם, הקלטה ביתית על קסטה.
זה כבר היה אחרי שני האלבומים של המכשפות, לדעתי. זה כבר היה אחרי.
כן.
כן.
כן, אני חושב שאפילו גם אחרי, זה היה אחרי האלבום בחורה, וזמנים מוזרים ומתכסות, אני כאילו, אני חושב שאני לא בטוח אם הוא, אני חושב שהוא כבר יצא בשלב הזה, או שזה היה בערך באותו הזמן.
ואיזה זיכרון יש לך ממנה?
של חברה טובה שאני, שחסרה לי.
כן. ובין כל הפעילות המוזיקלית שלך, אתה שימשת גם כעיתונאי במקומונים בתל אביב, נכון?
האמת, כן, זה התחלתי בגלל שנסענו לאנגליה בשביל שיהיה לי איזשהו התחלה של פרמסה, וגם זה יצר לי באנגליה אפשרות להיות, ללכת...
לכתוב משם.
כן, לקבל כרטיסים להופעות, לקבל דיסקים,
וכתבת...
את המוזיקאים שאני רוצה,
בשביל רעיונות. נשמע ג'וב טוב, וכתבת רק על מוזיקה?
באנגליה כן, ואחר כך בארץ, לקראת סוף ה-90s, גם קצת כתבתי על, היה לי איזשהו מדור מנצ'יז בעיתון העיר, במקביל לביקורות מוזיקה.
כן, רציתי להזכיר לך, זה מפקח מנצ', זה היה טור על ג'אנק פוד, משהו כזה?
משהו כזה, כן.
ואני זוכר,
כתבתי... ואחר כך כתבתי כמה שנים ב... בטיים אאוט במדור טלוויזיה בתחילת בחצי בעשור הראשון של ה-2000.
אבל אני זוכר כתבה שלך מלפני 25 שנה, אני מספיק מבוגר כדי לזכור, בעיתון העיר, שבה אתה ועוד צוות שופטים בחרתם את סולו הגיטרה הישראלי הטוב בכל הזמנים.
כן, אני בדיוק לפני שבועיים אמא שלי העבירה לי דברים שהיא אגרה, כאילו שמרה.
כן, כן.
שקשורים אליי, ושם היה גיליון של העיתון, ואני קילמתי והעליתי את כל הפרויקט הזה לעמוד פייסבוק שלי לפני כשבועיים.
זה היה ממש...
מי שרוצה שיגלול אחורה, וגם אם אתה רוצה להיזכר.
כן, ובשבילי, Blast from the Past, אני ממש זוכר
את הכל. האמת שאני מאוד, ראיתי אותו עכשיו שוב, ואני מאוד גאה בפרויקט הזה.
זה היה רעיון שלך?
זה היה רעיון של, הרעיון של לעשות כאילו, של לעשות איזשהו,
לבחור
את סולו הגיטרה, היה של, זה מתואר בכתבה, זה היה בגלל שיחה במערכת של העיר, ואז... רוגל אפר שהיה אז עורך תרבות, עורך מדור תרבות, אז הוא פנה אליי לעשות את זה, ולי היה את הרעיון של לייצר את זה, לעשות טורניר, אם כבר לדרג, אז לקחת את זה, לגחך את זה עד הסוף בקטע של הספורט, אבל מצד שני לתת גם מלא כבוד למוזיקה.
כן, ורק נזכיר שהזוכה היה הסולו של יצחק לפטר, סולו אקוסטית, שזה די נדיר אצלו, מהשיר העץ הוא גבוה.
נכון מאוד.
ולדעתך, אם היה תחרות כזו היום, מי היה זוכה? או שזה לא שאלה שאפשר.
לא, זה גם ככה היה כל כך שירותי, גם אז כל הרשימת מתחרים הייתה יכולה להיות אחרת לגמרי ועדיין תקפה באותה מידה.
כן. יפה. אז אוקיי, תודה רבה רם, היה כיף גדול לשוחח איתך.
תודה לך.
יהיה לך הרבה בהצלחה בהמשך ועוד הרבה שירים יפים.
תודה, תודה.
ואנחנו נשמע עכשיו ברקע את אהובתי בת החלוף, שיר שלך.
מילים של דורית רביניה.
נכון. ביי ביי, להתראות.
תודה, ביי.
הרבה כתובות תשאר איתי, אני אומר עוד לא אהבתי אף אחת כמוך, והיא צחקת די עם השטויות, אתה תגדל ואז תראה, יש כמוני אלף בחורות, כמוני אלף בחורות. אהובתי בת החלוף לוחשת לי שהסוף שלנו מתקרב אליי. אהובתי גבוהת העוף מבקשת שטרוף רק את הקיץ הזה ודי. אהובתי שאין לחוף נשבעת לאסוף למזכרת את דמעותיי. היא שונאת ללבוש פיג'מה וחדרים ללא ראי, הפסיקה להשן וגם לשכב איתי, אבל אני נשאר ומתחנן אל תוותרי עלינו. פותק, מסתדר, מסתפק בנשיקות, יש את אתמול ואת הלילה ועוד אלף גילולים לחיות. שהסוף שלנו מתקרב אליי. אהובתי בועת העוף מבקשת שטרוף רק את הקיץ הזה ודי. אהובתי שאין לחוף נשבעת לאסוף למזכרת את דין. היא נרדמת, מסדר את החדר, פותח קצת את החלון. הרופא שלה מספר אחת בארץ, גם הוא הולך עכשיו לישון. אז אני נשאר לעוד משמרת, רק קופץ להביא קפה מן המזנון. כשאני חוזר שהיו לה אלף לפניי, ואני האחרון.
בת החלוף, איזה שיר אמנטי ויפה, רם אוריון, שב-2004 מוציא מיני אלבום סולו ראשון בעל ארבעה שירים. בוא נשמע אחד מהם שנקרא גיבור גיטרה, לא לפני שנקשיב רגע למילים. פנים עצובות, עיניים שקועות ושתי ידיים חשופות, אתה ודאי איבדת את הדרך. אבק בריאות, הנשמה כבר לא צועקת, אתה יכול למות בשקט. סיפור פרברים, חלום נאורים, אתה יכול לזכור עכשיו איך זה היה, אתה, גיטרה, והכוכבים, בלי צומת דרכים, רק הירה בוערת שלוחשת לך נוע נוע. כל מה שתרצה תיקח, תפלס לך שביל בקהל אל הבמה, כל מה שתיקח ידעך והמשאלות ייפלו עליך חזרה. בועט במקבר זה לא מתחבר, שריד של טקס שנשכח, מאה אחרת, זמן אחר. אלבום הוקרה, מופע הצדעה וערב לזכרו נמכר מראש, אתה צריך לפרוש בזמן. גיבור גיטרה, רם אוריון. צריך לפרוש בזמן, ואנחנו גם כן לפני סיום רוצים להספיק עוד שיר אחד אחרון. בשנים האלה כאמור אוריון עובד עם הרבה מאוד הפקות ומוזיקאים, אבל ב-2012 הוא מפנה לעצמו זמן ומוציא אלבום שני, אלבום סולו שני, לא הוא קורא האחרון, מקווים שזה לא באמת האלבום האחרון. ואנחנו נשמע את אחד השירים היפים ממנו, שגם מבוקש בהופעות, כך למדתי, הוא נקרא המכתש, ועם השיר הזה אנחנו נסיים היום את התוכנית, מקווים שנהנתם, כאן אסף פרט, ביצוע טכני דלית גלאון, מדברים מוזיקה, רדיו 106 FM, רדיו קסם. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא עם עוד תוכנית, ועד אז שיהיה לכם שבוע קל, להתראות.
ירח צלוב, הצלק את הרוח על שוט העיניים, על קט השנים לחשוב שאני עוד עומד ובוהה בו, לחשוב שהארץ נושאת אותי בלי לפצות את שפתיה ובלי לקנה בו, באיש הקוטש את בשרה באלי, רגליו ומביט